שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דה מרקר, היום הוא יום ראשון, אז קודם כל שבוע טוב, באולפן אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שבוע טוב לך סמי.
שבוע טוב, יום טוב, איתן אבריאל.
אז ממשלת ישראל מקיימת ממש בשעה זו ישיבה מרתונית, שעשויה להימשך עוד שעות ארוכות, במטרה לאשר את תקציב המדינה לשנים 21-22, וגם את חוק ההסדרים, שהוא בעצם מקבץ הרפורמות שמשרד האוצר שם על שולחן הממשלה. כרגיל, הישיבה הזו כוללת איומים לפיצוצים מצד שרים שאינם מרוצים ממה שקיבלו, אבל האמת היא שהתחושה היא שהתקציב יאושר, כי הרי בלעדיו הממשלה הזו תתפרק עוד פחות מ-100 ימים, ואת זה אף אחד לא רוצה. אנחנו נדבר על זה.
ואחד הסעיפים שהכי מעניינים את הציבור בחוק ההסדרים הזה החדש, הוא הרפורמה בסוכר, או במילים אחרות ההחלטה להטיל מס, לייקר את המשקאות הממותקים, אפילו משקאות דיאט. ויש מי שחושב שזוהי חדירה לפרטיות של הציבור ולקבלת ההחלטות שלו, ומנגד, אם כבר מנסים להכתיב לציבור לשתות מים מהברז במקום קוקה קולה, מים עוד שורה ארוכה של מאכלים שכוללים הרבה מאוד סוכר, מלח ושמן. אז אנחנו נדבר על זה עם עדי דוברת, כתבת השיווק והקמעונאות, יתספר לנו איכן עומד כרגע המאבק על הסוכר.
סוף השבוע האחרון היה אולי המוצלח בהיסטוריה של ישראל בספורט. זכינו במדליית הארד בתחרות הקבוצתית בג'ודו, והיום זכה ארטיום דולופיאט במדליית הזהב בהתעמלות, ככל הנראה ההישג הגדול ביותר של ספורטאי ישראלי אי פעם, שגם נושא עמו תשלום לא צנוע הפעם של כחצי מיליון שקלים. לרגל ההישג אנחנו ננסה לדבר עם עוזי דן, כתב הארץ שנמצא בטוקיו, וידווח לנו מאצטדיון האתלטיקה, ויספר לנו מה קרה באולם ההתעמלות. יאללה, מתחילים. אז סמי, תשמע, כל חברי הממשלה עכשיו בישיבה מרתונית, אמרו להם לפנות את היומנים שלהם, אמרו להם לא לקבל טלפונים, זה ייקח כנראה כל הלילה. בסופו של דבר, הם יאשרו או לא יאשרו את התקציב? ועל מה הם מדברים? איפה באמת נמצאות המחלקות המרכזיות?
אז יש שני דברים. יש את תקציב המדינה, את השאלה של המסגרת התקציבית וכמה גירעון וכו', תכף נדבר על זה, ויש את החוק, את חוק ההסדרים, עם כל אוסף הרפורמות שהוא כולל, שדיברנו עליהם, של הפחתת רגולציה, של הורדת דרישות בנושא של יבוא מוצרים מחול, והישענות על התקינה בחוץ לארץ, כנ"ל הנושא של הפחתת מכסים של יבוא תוצרת חקלאית, פירות, ירקות.
כן, כל החבילה.
כל החבילה, כן.
הסוכר, כן. צ'ופרים לאנשי הייטק, יש שם גם כן, קצת דברים בתחום של הרכב.
מיסוי של כלים חד פעמים מפלסטיק, מיסוי של משקאות ממותקים וכולי, אז דנים באמת בסעיפים האלה. כשהמסגרת הכללית של התקציב היא צריכה להיות משהו כמו 433 מיליארד שקלים השנה, ו-455 מיליארד שקלים ב-2022.
שזה לא אומר הרבה, כמה בדיוק, גירעון בדיוק, בעצם בדיוק. זה משקף.
אז השאלה לא רק כמה גירעון, השאלה באיזה מצב רוח רוצים להיכנס לתקציב הזה. האם ממשיכים את מצב הרוח שהתפתח פה סביב הקורונה, שאומר אפשר להגדיל, אפשר להוציא, אפשר לפזר כספים, יש פה אירוע נורא נורא גדול, בוא נוציא ונשקיע כל מה שצריך, יעלה כמה שיעלה. ויש מצב צבירה אחר, שכרגע משרד האוצר, הפקידות המקצועית בעיקר, וגם השר שלהם מובילים אליו, של חזרה לעסקים כרגיל. כלומר, הוצאנו, בזבזנו, לא הייתה ברירה, מגפה של פעם במאה שנה.
בוא נתכנס לאיזה תוואי שיחזיר אותנו לאחריות פיסקלית, קוראים לזה, אבל כן, של התנהלות אחראית בהתאם ליכולות האמיתיות שלנו.
נכון. למה? כי קודם כל יש צרכים ויש דרישות מכאן בהודעה חדשה. שתיים, אתה לא רוצה לאבד את דירוג האשראי שלך. שלוש, אתה לא רוצה לצבור עוד הרבה מאוד חובות, כי אם תצבור הרבה מאוד חובות, חלק גדול או חלק משמעותי מההוצאות שלך יהיו כדי לפרוע חובות. אז אומרים, במקום לקחת חובות, בוא אנחנו נשלם את הדברים השוטפים שלנו.
אז נכון להיום, איזה מתווה מציגים לשרים?
אז משרד האוצר מציג מתווה שהוא חזרה לשגרה, חזרה לגירעונות כמו שהכרנו בעבר, סביב ה3-3.5%, לא הרבה מעבר לזה.
אבל זה ב-2022.
כן, ב-2022. השנה לא רלוונטית, השנה הגירעון יהיה גבוה יותר מ-7%, כי הוא כולל חלק מ... הוצאות הקורונה, שאפילו הממשלה הקודמת אישרה אותם בשנה הקודמת. אבל כן נראה פה ריב על כסף בין המשרדים. ראינו כבר שמשרד הביטחון, שכרגיל תמיד יודע לדאוג לעצמו, קיבל תוספת תקציבית של משהו כמו 6 או אפילו 7 מיליארד שקלים.
לא, תלוי איך סופרים, זה הרבה יותר לפי ספירה, בדיוק, קצת פחות שמרנית.
בדיוק, אז זה יכול להיות אפילו יותר מזה. כרגע שר הבריאות, ניצן הורוביץ, אומר, בוא, היה פה משבר בריאותי, אפילו עדיין לא סיימנו אותו, אז אני גם רוצה הגדלה משמעותית של התקציב.
אבל אתה יודע מה, אם כבר העלית את שר הבריאות, אני בחיוך מסוים, אנחנו יודעים ששר הבריאות, ניצן הורוביץ, עשה משהו קצת יוצא דופן, ולקח יועץ לענייני מסע ומתן, את מי שהיה יושב ראש ההסתדרות, ואחר כך שר המשפטים, אבי ניסנקורן, ואנחנו מכירים את ניסנקורן ואת הטקטיקות שלו, שהוא לימד אותנו כשהיה בהסתדרות, ואנחנו יודעים שלעולם איתו מסע ומתן לא נגמר, אם אין איזשהו פיצוץ, אם אין איזשהו שלב שהוא קם ויוצא ותורק את הדלת, וזה טכני לחלוטין. זאת אומרת, כשאני מסתכל ואני רואה את הלוחמנות הלכאורה של ניצן הורוביץ בתחום הבריאות, על אף החשיבות של תחום הבריאות, שאליה אני מתחבר לחלוטין, אני לא יכול שלא לראות מאחורי הגב שלו את ניסנקורן, לוחש לו איך לעשות את זה, איך להעלות את הטורים של הדיון, איך לאיים בפיצוץ, האם הוא באמת יבוא ויאיים שהוא לא יצביע בעד התקציב ויגרום להפלת הממשלה? אני קצת ספקן.
כן, אז זה נכון. מי שמצטייד,
זה יום ריק קצת.
מי שמצטייד באבי ניסנקורן, כמובן, כנראה גם מרגיש שהוא לא מספיק מיומן בנושא של ניהול מסע ומתן, ולכן באמת הוא לקח אותו, הוא רגיל מההסתדרות, אתה יודע, לריב, לפוצץ דיונים וכולי. בעיניי זה לא פסול אגב, כלומר...
לא, זה לא פסול, אבל זה קצת שקוף מצד שני.
כן, לא, ברור שזה שקוף, הוא לא יודע לעשות את זה בעצמו, הוא לא עשה את זה אף פעם, הוא לא רב על תקציבים, בטח לא בהיקפים האלה, לכן סביר שהוא יעשה את זה. בכל מקרה, יש השאלה, אתה יודע, בסופו של דבר יצאו לדרך הרבה מאוד רפורמות, הרבה מאוד דברים שהיו תקועים בצנרת, נקרא לזה ככה, הרבה מאוד שנים, 3-4 שנים שלא קרה פה שום דבר בנושא רפורמות, ואני חושב שהמבחן של הממשלה הזו יהיה, האם הרפורמות שיעברו בסופו של דבר, וגם הרפורמות שיפלו, מה הם ישקפו? האם בכל פעם שאנחנו נראה קבוצת לחץ חזקה וגדולה, כמו למשל יבואנים, אם הממשלה הזו נכנעת אליהם, יש פה איתות מאוד מאוד גרוע לגבי היכולת שלה לקדם מהלכים. כנ"ל אגב מול החקלאים, בחקלאים יש להם אפילו גם לובי, מפלגת העבודה שרוצה לתמוך בהם. והשאלה אם הוצאת לדרך איקס רפורמות ובסופו של דבר נשארו מחצית מהן, אנחנו עוד במצב סביר, אם נשאר רבע או פחות מזה, זה אומר שבאמת, אני חושב שהממשלה הזו פשוט תחמיץ את הרגע שבו יש לה הכי הרבה כוח ויכולת להוביל מהלכים, בלי לחשוב על זה שאוטוטו בחירות ואוטוטו הממשלה אולי תתפרק וכולי, זה הרגע שבו אפשר לעשות דברים משמעותיים.
אומרים על כל ממשלה בישראל, והאמת היא שאומרים את זה על כל ממשל כמעט בכל מדינה בעולם, שמה שאתה לא עושה בשנה הראשונה, שנה וחצי הראשונות שלך, אתה אחר כך כבר לא תצליח לעשות, ואכן משרד האוצר פתח את כל המגירות שלו והוציא החוצה את כל הרפורמות שהוא עבד עליהן וערז במשך כמה שנים ולא יכול לעשות איתם שום דבר בגלל האילוצים הפוליטיים, אבל אני רוצה להגיד לך משהו לגבי התוצאה הסופית. בהתחלה מוציאים את הכל, אחרי זה מכל מיני שיקולים פוליטיים, אולי של קבוצות כוח, דברים מתחילים להתמסמס, ובסוף אתה מקבל משהו. אני מתחיל להתרשם שהתוצאה שנקבל היא תוצאה מאוד מאוד, נקרא לזה, ימנית. כי בהתחלה שהכל יוצא ושיש רפורמות ושתוקפים את מערך הכשרות ושמנסים לפתור בעיות כאלה ואחרות שאנחנו כולנו מזהים שהן באמת קיימות, כמו למשל העניין הזה של מכון התקנים, אז זה נראה כמו משהו שהציבור מוחא כפיים, בוא נגיד ככה. אנחנו מסתכלים על הצד, כולנו מזהים את הבעיות שיש שם, אבל כשאתה מסתכל בפרטים של ההצעות לגבי הרגולציה, שבעצם זו מערכת שנראית יותר ויותר כמו מערכת שאמורה לעקוף את הרגולציה, ובעצם ליצור איזשהו תפקיד של רגולטור על שהוא יכריע בכמעט כל נושא. ואתה רואה מה נשאר, שבסופו של דבר הגופים הגדולים, היבואנים של הרכב, היבואנים הבלעדיים של הרבה מאוד מוצרים, העשירים של ההייטק, כולם יוצאים מחוזקים אולי מהחוק ההסדרים הזה. אתה חוזר ואתה רואה ואז אתה שואל, רגע, מי עשה את זה? עשה את זה אביגדור ליברמן במשרד האוצר, עשה את זה נפתלי בנט שהציג את תוכנית סינגפור, שהיא תוכנית מאוד ימנית ומאוד ניאו-ליברלית, כמעט שמרנית, ריגניסטית. הוא הציג את זה לפני הבחירות, אנחנו קצת מתעלמים ממה שאנשים אומרים לפני הבחירות, אבל אולי זו הכוונה האמיתית שלהם. ואני אומר ומתרשם ואפילו קצת חושש שבסופו של דבר התוצאה תהיה תוצאה של כמעט ניאו-ליברליזם, כאילו שמילטון פרידמן כתב את חוק ההסדרים, עם הרבה מאוד הפרטות, הרבה מאוד דברים של מיסים על כל הציבור, מיסים קטנים, מיסים עקיפים, שהם מאוד רגרסיביים ולא מסתכלים על בעלי היכולת, ולעומת זאת, התעלמות מוחלטת מאי השוויון ואי נקיטת שום אמצעים כלפי מי שכרגע מאוד מאוד נהנה בשנה האחרונה מרווחים אדירים, והיה ניתן להטיל עליו מיסים מסוימים או הגבלות מסוימות כדי שהוא ישתתף יותר בחילוץ של המשק.
איתן, אותי לא מטריד העניין של מדיניות ימנית או שמאלנית או whatever. אותי מעסיק שני דברים בתקציב הזה.
חזות החברה שיהיה לך אחרי זה.
אחד, השאלה אם פועלים להורדת יוקר המחיה, וזה מבחן מאוד חשוב של כל הרפורמות האלה. ושתיים, האם פועלים להגדלת הפריון, וגם זה מבחן מאוד חשוב. אני מסכים איתך שאם פוגעים בחקלאים, אבל לא פוגעים ביבואנים, אז אתה באמת עושה פה מדיניות שפועלת לטובת החזקים. אז בעניין הזה אני חושב שהממשלה באמת תיבחן, אבל השאלה, האם זה יותר ימני, יותר שמאלני, או הסיפור של הנושא של העלאת מיסים, תראה, עוד לא הגענו לשם. כרגע המיסים שמעלים הם לא מיסים שקשורים לתקציב, הם יותר מיסים שקשורים לשינוי התנהגות. רוצים שאנשים יצריכו פחות סוכר, והם יצריכו פחות כלי פלסטיק. זה עדיין לא המקום שבו אתה גובה מהעשירים או מהעניים.
אני לא בטוח, אני חושב שבין השורות יש גם את העניין של כמה כסף המדינה מגייסת מהדברים האלה. אני שומע ממשרד האוצר ומאנשים בתוך המערכות שלא פחות משינויי ההתנהגות שהם יכולים להיות חשובים כשלעצמם, יש גם את העניין של צבירת מיסים. אז אתה לוקח עכשיו מס של אגרת גודש עד שתתפתח בישראל, אם תתפתח אי פעם תחבורה ציבורית, אז בעצם זה מס על העניים, זה מס רגרסיבי, את בעלי היכולת הוא לא מדגש, לאחרים זה יעשה את החיים יותר קשים, ואת הכסף עצמו, מה האוצר עושה איתו? הוא נותן אותו כהטבה נוספת לאנג'לים שאתה יודע, כבר ככה הם מיליונרים, אז הם יהיו עכשיו מיליארדרים.
יפה, עניין הבא.
שלום לעדי דוברת.
שלום, שלום.
כתבת השיווק וכתבת הקימונאות, ותשמעי, אני אחרי, עשיתי קצת ספורט הבוקר, לא אכלתי שום דבר, נכנס לפיצוצייה, אני רוצה איזה קולה, דיאט קולה, מה אתם מתערבים לי, את והממשלה בצלחת ובטעמים שלי?
לא מתערבים, אתה יכול לקנות, רק תשלם על זה.
לא, אבל אתם רוצים לעלות לנו מחירים.
תקשיב, אתה, באמת אתה צרכן של קולה?
אני כן, אני, יש לי חולשה לדיאט קולה.
אוקיי, בסדר גמור. אז מה שקורה עכשיו זה שבעצם אנחנו רואים את הסיפור הזה של אחרי הרבה הרבה שנים שאנחנו כבר שומעים על זה שהמדינה רוצה להטיל מיסוי על משקאות ממותקים, עכשיו נראה שזה באמת הולך לקרות כחלק מחוק ההסדרים, ובאמת רוצים למסות משקאות ממותקים, וגם משקאות שהן אפילו משקאות דיאט, כמו הדיאט קולה שלך, או קולה זירו.
אגב, שרת הפנים, הילד שקד, התלוננה היום בישיבת הממשלה, למה אתם ממסים את הקולה זירו? ובאמת צריך לתת תשובה לעניין הזה, הרי יש בזה פחות סוכר.
נכון, אז סוכר. מצד אחד, ואולי אני קצת משוחדת, כי אני גם מודע שאני, יש לי התמכרות קלעד בינונית לקולה זירו, אז מצד אחד אפשר להגיד, הטענה של משרד הבריאותי שהם רוצים שאנשים ישתו מים. בעצם, במקום לקחת מהמקרר כוס מים או מהברז, אני שותה קולה זירו. ומחקרים הראו שגם המשקאות דיאט הם בעייתיים, מכיוון שבעצם הבן אדם לא מתרגל לצרוך פחות מתוק, אוקיי? הוא עדיין תלוי במתוק ומחפש את הדברים המתוקים, ובשביל שהוא יסיק עם זה, הוא צריך גם לא לשתות משקאות דיאט, אלא מים.
זה כמו איתן, ששותה דיאט קולה, אבל אוכל טורטית ליד זה.
אני גם איתו.
אני בבן אנד ג'ריז, חבר'ה. אבל זה דיון אחר.
זו סוגיה אחרת לגמרי. אבל זהו, ומצד שני, יש את החברות, הם אומרים, תקשיבו, זה לא הוגן. אם אנחנו מספקים פתרון שהוא יותר בריא, ואם באמת אתם נלחמים כל כך על בריאות הציבור, אז למה למסות למשל באמת משקאות ללא סוכר, ולמה לא למסות מוצרים אחרים שהם כן עתירים בסוכר? אז מה אתם רוצים? האם המטרה היא למלא את קופת המדינה בכסף מהיר, או שהמטרה היא באמת לשמור על הבריאות של ילדינו?
בדיוק, אם אנחנו נכנסים לאותה פיצוצייה, אז אני יכול להגיד לו, תן לי דיאט קולה, וזה יעלה לי 10 שקלים לפי המחירים הנוכחים לפחות, אבל באותה מידה אני יכול לשלוח את היד למקרר של הארטיקים, ולהוציא משם ארטיק קרח לימון, אותו דבר בדיוק לצורך העניין, וזה היה לי חצי מחיר, 5 שקלים.
באותה מידה אתה יכול גם לא לקנות בפיצוצייה במחירים מופקעים, אבל באמת זה המאבק שמתנהל כרגע, ולצורך כך מגויסים לוביסטים והחברות הגדולות, באמת כדי, בעצם כל חברות המזון עכשיו בלחץ, לא כולן, רובן, אוקיי?
כן, אגב, חייבים להגיד שישראל היא לא המציאה את הרעיון הזה, ומקובל מאוד בצפון אירופה למסות גם מאכלים וגם משקאות, עתירי סוכר ושומן. והשאלה גם באמת, למה משקאות כן ולא ופלים, שוקולד, אפילו מעדני חלב שמפוצצים בסוכר?
אז התעשייה של הממתקים הם עכשיו ממש ממש בלחץ. כי הם אומרים, אוקיי, עכשיו ממסים את הקולה, ומי אומר לנו שאנחנו לא הבאים בתור? הם חושבים שהם בעצם יהיו הבאים בתור, המדינה תראה שזה עובד טוב, האוצר יקבל תיאבון, כמו שהם מגדירים את זה, ואז הם עשו גם את הממתקים, ואז גם את החטיפים, ואז גם אולי את גלידת בן את ג'ריס של איתן, ואז, וכך הלאה וכך הלאה, עד שבעצם יהיה מיסוי על הרבה מאוד מוצרים.
כן, אגב, יש בסיס לחשש שלהם, אני אתן לכם סיפור. לפני 45 שנה, בראשון ביולי 1976, הוטל לראשונה בישראל מס ערך מוסף. אתם זוכרים מה היה השיעור שלו בהתחלה?
זה ירגיז אתכם, אני אגיד שלא נולדתי עדיין.
כן, בדיוק, את לא נולדת, אז אנחנו נספר לך שיעור בהיסטוריה. זה היה 8%, המע"מ הראשון. ובאמת 8% זה נשמע, היום במושגים שלנו, לא כזה נורא, עוד 8%. אבל מאז זה כמובן עלה אחרי המהפך הכלכלי וכל מיני אירועים שקרו בדרך, וזה הגיע היום, אנחנו 17%, זה כבר היה אפילו 18%. ככה שאתה אומר, זה להכניס רגל בדלת, זה להתחיל להרגיל את הציבור שנפל דבר, ואז לאט לאט בהתאם לצרכים לבוא ולהגיד, רגע, באמת, למה רק דיאט, למה רק משקאות, למה לא ופלים ושוקולד ושאר הדברים המותגים?
ואם זה לא יעבוד, אפשר להעלות את שיעורי המס האלה בשביל לראות אם זה כן יעבוד.
עם חברות המשקאות למשל, הם יגידו לך, זה לא בסדר, בואו תנסו את הכל. אנחנו רק 15% מצריכת הסוכר בישראל, כל השאר הרבה יותר מגיע ממזון, בואו תמסו את הכל, בואו תלכו לפי רפורמת המדבקות האדומות, הרי כבר קבעו
נכון.
מה מזיק, כל מה שעתיר שומן, סוכר, נטרן, בואו תמסו את הכל. עכשיו, למה עושים את זה? למה בעצם תעשיית המזון והמשקאות בעצם אומרת בואו תמסו את הכל, כי הם יודעים שזה לא יכול לקרות, אוקיי?
למה שזה לא יקרה? למה שלא ימסו גם ופלים?
בבת אחת, כי תהיה קריאה ציבורית, אתה יודע, תהיה צעקה.
כן.
אם פתאום עכשיו ימסו לך את
חצי מהמוצרים, כן.
בדיוק, תהיה צעקה, זה בחיים לא יעבור.
אז יש לי רעיון, אז יש לי רעיון.
ותהיה להם חזית מול הרבה מאוד מאוד חברות במקביל.
אז עדי, יש רעיון, הזכרתי את המע"מ, ואפשר לפתור את זה די בקלות. אפשר להגיד, אנחנו מעלים את המס על כל הדברים המותקים והשומניים והמזיקים, אבל מורידים את המע"מ מ-17% ל-15% או ל-14%. ואז אתה אומר, 100%.
אבל בשביל זה צריך פתרון, בשביל זה צריך יצירתיות ועבודה קשה, סמי, אתה מצפה לי יותר מדי. אני לא מהמדינה, כמובן.
זהו, זה יצירתי מאוד מצד סמי, אבל אני חייב להעביר פה, אנחנו קצת לקחנו את הצד של פרקליט השטן, בשביל שהשיחה תהיה מעניינת, ולהעלות שאלות שאנשים שואלים, אבל כמובן שאנחנו, שלושתנו, מאוד מאוד בעד המס הזה, אנחנו מאוד מאוד בעד הניסיון לגרום לציבור, ובעיקר לילדים, להשתמש בהרבה מאוד מוצרי מזון, הרבה פחות מוצרי משקאות שיש בהם סוכר ומלח ושומן, וגם, והיינו רוצים לראות את זה בעצם גם בהמשך במוצרים אחרים.
אם גם לוקחים באמת את הנתונים האובייקטיביים של מדינת ישראל, אתה יודע, עד לפני הקורונה, משרד הבריאות התייחס אל ההשמנה כמגפה הגדולה ביותר במדינה, בגלל שאנחנו בקרב ילדים, אנחנו במקום ראשון בעולם בהשמנה, ובכלל במקומות הראשונים. אז באמת זה נורא חשוב, ואתה יודע מה, גם שאני מסתכלת על עצמי, אם כל הזירו הייתה עולה לשישייה, למשל 10 שקלים יותר, ולא הייתי קונה את זה, סביר להניח שהייתי שותה מים, או משהו אחר. ובאמת כשמדברים על ילדים ועל הרגלי הצריכה שלהם מגיל צעיר, אז זה באמת משהו חשוב. אבל עכשיו אנחנו נראה על זה הרבה מאוד מלחמות, הרבה מאוד למה הם כן ולמה אני...
אגב, יכול להיות שהדבר הזה יגיע לפתחו של בגץ, בקטע של אכיפה בררנית, המשקה שלי יש בו פחות סוכר מאשר בוואפים שלך.
הם ינסו הכל, כל מה שיש סיכוי ולו קטן שיצליח לעצור את הרפורמה.
כמובן שזה יכול להיות רק שזה יעבור חקיקה, אבל אם זה יעבור את החקיקה, אז כמובן שיהיה פה בגץ של חברות המשקאות שיטען לאפליה.
אז חברות המזון בעצם מצטיידות כרגע בכל הלוביסטים כדי לעשות מה? כדי לייצר מראית עין של בוא תשווה לכולם, או לייצר מראית עין של בוא תרד מהרעיון בכלל של למסות משהו בהתאם לרמת הסוכר שלו?
נתחיל מזה שחברות המזון כבר מצוידות בלוביסטים, ויש להן כמה טיעונים. קודם כל נשלף פה גם הקלף הלאומני. אמרו למשל, אם תמסו משקאות או מוצרים כחול לבן, אז מה הכימונאים יעשו? הם יביאו אותם, הם יקנו אותם מהרשות הפלסטינאית, ובעצם במחירים יותר נמוכים, ואתם ככה תממנו את הרשות על חשבון כחול לבן, אוקיי? איום נוסף...
אני לא מאמין. מישהו קונה את הבלוף הזה במדינה שבה קוקה קולה שולטת למעלה מ-50% מהשוק?
אני לא יודעת אם קונים את הבלוף, אבל מפרסמים אותו.
כן.
עוד טענה שנשמעת ונשמע הרבה בקרוב, זה בעצם שהורגים את התעשייה.
יפגע בשכבות החלשות, יפגע בפריפריה, זה טיעון שתמיד שומעים.
כן, כלומר,
אנחנו נעביר את המפעלים לחו"ל.
כמו שרוצים, נכון, אז אנחנו לא יהיה לנו, לא תהיה כדאיות כלכלית לייצר, אנחנו נסגור את הייצור, נעביר לחו"ל, אנשים בפריפריה יפוטרו, ויהיה נורא והיום, ועוד גם יהיה להם יקר נורא ולא יוכלו לקנות.
בכל מקרה, אנחנו יודעים שיש במדינות שאפילו גם ממסים את הריבות, את הדבש, כל דבר שיש בו הרבה מאוד סוכר, ממסים אותו. ככה שלי שזו תחושה שהדבר הזה לא יעמוד במבחן בבגץ, בעיקר משום שאומרים להם, תשמעו חברים, אנחנו רוצים לבוא למען הציבור, למען בריאות הציבור. אבל השאלה למה את א' ממסים ולא את ב', היא באמת שאלה מעניינת, ויכול להיות שבדיון כזה תחשף כוונת הממשלה או הפקידות המקצועית, להגיד יום אחד אנחנו נטיל מיסים על כל דבר שיש בו הרבה מאוד סוכר. עדי דברת, תודה.
תודה, להתראות.
שלום לעוזי דן.
הלאה.
כתבנו בטוקיו, מדווח לנו מצטדיון האתלטיקה עכשיו, ומאולם ההתעמלות, הישג ענק, בדיוק, הישג ענק היום של ארטיום דולופגיאט, שהוא באמת זוכה במדליית זהב בתרגילי הקרקע. ספר קצת על האווירה, על ההישג, על המשמעויות.
קודם כל, בלי בכלל ספק ופיקפוק, ומי שאומר אחרת, עם כל הכבוד לא מבין כלום, ההישג הכי גדול בספורט הישראלי אי פעם. מדליית זהב, מקצוע ליבה של הספורט האולימפי, זאת אומרת יש שלושה כאלה, שחייה, התעמלות ואתלטיקה כמובן. מדליית זהב זה הישג פנטסטי, וארטיום, מי שמכיר אותו באמת, בחור, הוא לא רק כישרון אדיר ואיש עבודה, אלא בחור צנוע, אני חושב שראו את זה, היה אפשר לראות את זה.
לגמרי, לגמרי, כן.
כל ההתנהלות שלו סביב ולפני ואחרי. נימוס לא ישראלי, הוא בן אדם שעלה על הארץ בגיל 12, זאת אומרת, רוב החינוך הספורטיבי שלו קיבל בישראל. שטילוב, אלק שטילוב, היה הדוגמה שלו, המורה שלו בהמשך, אבל גם האיש שהוא הריץ כילד.
שזה אגב דבר יפה, שחלק גדול מהחינוך שלו הוא עשה פה בישראל, כי בדרך כלל העולים שמגיעים עם יכולות ואיכויות מחול, קצת מתקלקלים פה, לא?
כן ולא, אתה יודע, בסופו של דבר, תראה, היום עכשיו בצדון האתלטיקה, חנה מיננקו תכף נכנסת לגמר הקפיצה במשולשת. חלק לא קטן מההצלחות הישראליות זה אנשים שלא נולדו בארץ ולא קיבלו חינוך ספורטיבי בארץ. ומצד שני, אתה יודע, לא התקלקלו. צריך להגיד שגם יש דעלייה מברית המועצות ובכלל חלק גם באימון, זאת אומרת, הרבה מאמנים מצוינים עלו, אבל זה שילוב, זאת אומרת, ארטיום הוא ישראלי לכל דבר ועניין. לא צריכים להסתכל על איפה הוא נולד ומתי הוא עלה וכו'. הוא בגיל 12 בישראל, הוא היה אלוף אירופה, הוא היה פעמיים סגן אלוף עולם. גמר אולימפי, כשיש לך הזדמנות אחת, זאת אומרת, גמר, להבדיל מלפני 10-20 שנה, שהיו שני תרגילים, ובעצם לקחו פעם ממוצע ופעם לקחו את הטוב, ואתה לך אפשרות לשחק. במיריו והלאה החליטו על תרגיל אחד, הוא עשה אותו מצוין, ו... הספרדי ספטה בעצם עשה אותו ציון, אבל בגלל ברכת הקושי או רמת הביצוע, יש איזה שוברי שוויון כמו בכדורגל, הוא קיבל את הזהב, כאילו אין קהל, אבל היו הרבה ישראלים בעולם, אנשי תקשורת, אנשי המשלחת, ספורטאים אחרים, הייתה הרגשה ביתית, אני חושב שלא היו, בתי ישראל הם היו אחר השנים כמובן, ואני חייב להגיד לך בתור, אתה יודע, אנחנו... קצת צינים, קצת, כשאתה שומע את התקווה ורואה מדליית זהב לישראל, זה מרגש ברמות אחרות. אני אומר לך באמת...
סך הכל אגב צריך להגיד בפעם השנייה בהיסטוריה שומעים את
זה. נכון, אחרי 25 שנה. ואני אגיד לך שגם אנשי הארץ,
הצינים.
השמאלנים והצינים שרו והתרגשו עד מאוד.
אבל בכל זאת, אני רוצה להמשיך להיות ציני עוד טיפה. איך מחליטים מהו ההישג הספורטאי הישראלי הגדול אי פעם? האם זה בעצם לא שייך בעצם לזמן ולמקום? זאת אומרת,
קודם כל זה לא מדע מדויק.
לא, רגע, שנייה. ביום שמכבי תל אביב ניצחה את
צ'סקה
שאכלה אותה ואלפים קפצו לבריכות.
כן, אבל זה
או לחלופין באליפות אירופה פעם ראשונה, או לחלופין להופיע ב-1970 ולהפקיע גול. איך מחליטים את זה?
קודם כל זה לא מדע מדויק. זה דירוג, אני יכול להגיד ככה, אתה יכול להגיד אחרת, אבל מכבי תל אביב, אני הייתי בין הקופצים, הייתי בכיתה זין לבריכה בסדר מלכי ישראל דאז. כדורסל אירופי, אתה יודע, הכדורסל הוא ב-NBA. פה אנחנו מדברים על הבמה הכי גדולה, על אחד משלושת הענפים הכי חשובים, על מדליית זהב, בוודאי ברמה האישית, שאתה משווה, קצת קשה להשוות בין הישגים קבוצתיים אישיים, בוודאי ברמה האישית, להישג הכי גדול של ספורטאי ישראלי, אין ספק, באמת שאין ספק, אבל אפשר, אתה יודע, אפשר לחשוב שלא, ואפשר לחשוב
לא, אני לא אומר שלא, אני רק מנסה, אתה יודע, לשים את זה, אומרים את זה
באופן דריוויאלי. כל דבר, תראה, קשה לפעמים להשוות בין זמנים שונים, גם שאתה משווה כדורגלן לכדורגלן, אבל בוא נגיד ככה,
זה כמו להחליט בין מסי למרדונה או לפלא, זה מאוד קשה.
נכון, נכון, נכון. אפשר להגיד שקשה להשוות בין זמנים ובין ענפים שונים. בוא נגיד ככה, לעניות דעתי, זה ההישג הכי גדול.
כן, עוזי, תגיד משהו. כשאני חושב על הענף הזה, על התעמלות, נורא כיף להסתכל על זה, אבל אני מודה שאני מסתכל על זה פעם בארבע שנים. כנראה רוב הציבור מתחבר לזה פעם בארבע שנים באולימפיאדות. והשאלה, באיזה מקום ישראל נמצאת מבחינת המתקנים שלה, מבחינת מה שהיא מספקת לאנשים שרוצים להתפתח בתחום הזה, לספורטאים צעירים?
זו שאלה מצוינת. ישראל לא נותנת מספיק יחסית למדינות מערביות מתקדמות. זאת אומרת, תראה, ישראל עכשיו ארציום בתור מי שזכה במדליית זהב יקבל 500,000 שקל. המענקים למדליות הם הגבוהים ביותר במערב אחרי איטליה. רגע שכמה מדינות, סטייל אזרבייג'אן, קטר וכו', שהן לא בדיוק דמוקרטיות, שהן מתגבלות ביותר, אבל בין המדינות המערביות שאנחנו רוצים להסתבות אליהן, רק איטליה משלמת יותר על מדליה.
כן, אבל סיכמנו שאתה לא שולח ילד בגיל 4 בשביל חצי מיליון אולי.
אז אני אומר, מסתכלו על השורה התחתונה, במקום שיסתכלו על החינוך הספורטיבי ועל לקחת, אתה יודע, פעם בהפועל דיברו על מאלפים לאלופים. וכמו שאתה יודע, רוב הכסף של הספורט,
שמגיע מהטוטו
ומגיע מדברים אחרים, הולך לכדורגל והולך לכדורסל, אפשר להתווכח על זה כי הם פופולריים, אבל הם פחות מצליחים. אני הייתי מפנה יותר משאבים לענפים האולימפיים, ושוב, זה לא עניין של אמת, כי אפשר להגיד שהכדורגל הרבה 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 יותר פופולרי, ואת הפועל באר שבע שלך, רואים הרבה יותר אנשים ביומיום, משבוע לשבוע, מאשר רואים התעמלות.
נכון.
אז שוב, זה לא מדע מדויק, אפשר להתווכח, אבל היום מוכח שיש פרי למאמצים ולעבודה הקשה, וגם להשקעה.
אז זה אומר שעכשיו אנחנו נראה בעקבות ההישג הזה יותר משאבים מופנים? זה הרי מה שקרה לג'ודו בזמנו אחרי ההישגים.
אני חושב שכן. ואני חושב שלפייד הזאת, גם בגלל הג'ודו מתחברים, לפחות מה שאני שומע מהארץ, מתחברים יותר, כי ברגע שמצליחים, תשמע, זה כבר האולימפיאדה הכי מוצלחת שלנו, 3 מדליות, כולל 1 מזהב, ואנשים מתחברים להצלחות, אנשים, אתה יודע, שרואים הצלחה בג'ודו, בטקוונדו וכו', מתחברים. לא יודע, אני שמעתם עכשיו את עיריית הזינוק לחצי גמר 800 מטר גברים. אני חושב שכן, ושוב, שר הספורט חילי טרופר החליט עוד לפני האולימפיאדה להקצות יותר משאבים לרמות הגבוהות של הספורט.
יהיו עוד מדליות באולימפיאדה הזו לישראל?
תראה, לינוי אשרם בהתעמלות אמנותית שווה הרד עם מקום 3-4 בעולם, ומי יודע, הבייסבול יכולה עוד להפתיע. אני מקווה שלא, אני חושב שלינוי באמת מגיע לה, אם גם לינוי אשרם תביא מדליה, זה יהיה הישג יפה,
ואולימפיאדה
נפלאה,
ואולימפיאדה
נפלאה
ישראלית. יפה. טוב, עוזי דן, היה שווה לשלוח אותך כבר 3 מדליות ועוד לא הסתיים.
תודה, להתראות.
אז עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, נעמת לי.
וגם תודה לדן ברומר שיושב ומקליט ועורך. אנחנו נהיה פה גם מחר. תודה, להתראות.
להתראות.